ואני רוצה לתת, להציע עוד הנחיות למדיטציה, הנחיות שלוו אותנו במשך היום, שבעצם הם תמיד תזכורות ותוספות למה שאנחנו כבר מתרגלים. אז אני מזכיר שאנחנו מתרגלים את היכולת להיות נוכחים, מודעים, ערים מרגע לרגע עם מה שמופיע, דרך מה שמופיע, דרך יכולת לא להתבלבל, לא ללכת שולל אחרי הסיפורים ואחרי ההתניות המנטליות שלנו. אני רוצה להגיד שהדבר שמבלבל אותנו ביותר זה כמובן ההתניות המנטליות שלנו שגורמות לנו ללכת לאיבוד ולהיכנס למאבקים או חיכוכים או ללכת לאיבוד בתוך הסיפורים שרצים אצלנו. אז אני אנסה לדבר על כל זה. והדבר שהכי חשוב לנו, שזה קל להגיד, זה תמיד לשוב למקום של בהירות מנטלית. מקום שאני, בהיר לי מה אני פוגש, יש לי בהירות מה אני פוגש כרגע, ויש לי בהירות שאני פוגש את זה באופן הכי מיטיב מבחינתי. זאת אומרת, לא מה אני פוגש, בדרך כלל אנחנו שופטים את המדיטציה שלנו על סמך מה אני פוגש, אני פוגש שקט או אני פוגש רעש, אבל איך אני פוגש את מה שאני פוגש, בין אם זה שקט או רעש, זה הדבר המשמעותי. כי זאת האיכות שכרגע מתפתחת ומצטברת בתודעה. אז לא מה אנחנו פוגשים, אלא איך אנחנו פוגשים. אז המצע שלנו לפיתוח תשומת לב ולשהייה מרגע לרגע זה עם תחושות הגוף, היה ונשאר. תחושות הגוף זה המקום הכי פחות מבלבל במובן שהוא מאוד פשוט והוא מאוד ישיר והוא נטול סיפורים. פשוט קורה ומופיע מרגע לרגע תחושות כאלה, תחושות אחרות, מין ממש אגם כזה שצפים בו תחושות, הדהודים, עולות ויורדות. זה מקום משובח לטפח בו קשב מרגע לרגע, וכמובן דרך תחושות הגוף אנחנו ערים למצב התודעה שלנו. יש שקט, אנחנו מרגישים את זה בגוף, אז תחושות הגוף היו ונשארות המקום, העוגן של תשומת הלב. והיום אני רוצה לדבר על הדברים שמסיחים אותנו ביותר מתחושות הגוף, או בכלל הדברים שמבלבלים אותנו. וכמובן, כל מה שאני מדבר זה דברים שאתם כבר מכירים, אתם יודעים מה מסיח אתכם, אני לא אגיד משהו חדש, אבל אני אזכיר אולי איך לפגוש את זה בצורה שאנחנו פחות הולכים לאיבוד, ולא רק שאנחנו פחות הולכים לאיבוד, אלא שאנחנו משתמשים במה שאנחנו פוגשים, כחומר גלם להתעוררות שלנו, עד כדי כך. אז אני אדבר על הלכי רוח, אני אדבר על מחשבות ואני אדבר על רגשות. אני אנסה לדבר על כל אלה. הלכי רוח, למעשה, תמיד יש הלך רוח כזה או אחר בתודעה. גם שקט זה הלך רוח, שלווה זה הלך רוח. אז כל הזמן ישנה איזשהו מזג אוויר בתודעה, או אטמוספירה, או כן, איזשהו מצב תודעה כזה או אחר. אבל יש מצבי תודעה או הלכי רוח שהם במיוחד מאתגרים אותנו ובמיוחד גורמים לנו או מקשים עלינו להיות בתשומת לב. אני חושב, מקשים עלינו להיות בתשומת לב, מאתגרים את היכולת שלנו להיות בתשומת לב. הבודה קרא להם ניברנה, שמתורגמים כמכשולים לתרגול, והם אכן נחווים ברמה ראשונית כמכשול, כמשהו שמקשה עליי להיות בתשומת לב. אבל במסורת מצויה גם הבנה והסתכלות שאותם הלכי רוח שהם מכשולים לתרגול, הם גם דשן להערה. דשן להערה, שמעתם פעם את הביטוי הזה? שהלכי הרוח הם דשן, דשן להתעוררות שלנו, ובעיניי זה תזכורת מאוד יפה, כי אם וככל שאנחנו יודעים לפגוש בבהירות ולא להתבלבל, ולא לאבד את הסנטר שלנו, ולא ללכת לאיבוד בתוך אותה מלכי רוח, אז המציאות כבר לא יכולה לבלבל אותנו, פחות ופחות. ובמובן הזה, ככל שאנחנו יודעים לפגוש בצורה ערה את הלכי הרוח במדיטציה, ואחרי זה בחיים, כי כמו שאתם זוכרים זה אותו דבר, אז לא יהיה מה שיבלבל אותנו בחיים. אז ההתעוררות שלנו, הדרך להתעוררות סלולה, הם ממש מקרבים אותנו למקום שבו אנחנו נרגיש בבית בכל מקום. אז בוא נראה מה הם אותם, נזכיר לעצמנו מה הם אותם הלכי רוח, ואז ננסה לדבר איך אפשר לעבוד איתם, לפגוש אותם בצורה מיומנת, כדי שלא נתבלבל יותר, ויהיה לנו הרבה פחות קשה בחיים. אז אי שקט, זה לא הראשון ברשימה, אבל בעיניי כמודדים הוא אולי המאתגר ביותר. אנחנו פוגשים המון המון רמות של אי שקט. ושמענו מכם, אי שקט גופני, אי שקט מנטלי, לא יכול לשבת, אני מוצף לגמרי במחשבות כולי, אי שקט דאגה, זה יכול להיות דאגה ברמות יותר גדולות, זה יופיע כחרדה, מחשבות מאוד מאוד חזקות, ואני לא מזלזל באף אחד מהמצבי תודעה האלה, הם מאתגרים. אז לאי שקט יש הרבה רמות, והוא נוכח גם, והוא חלק גם מהלכי רוח אחרים. ניקח למשל את ההשתוקקות, שהוא בדרך כלל מופיע ראשון. ההשתוקקות, כשאנחנו משתוקקים למשהו, אז אנחנו מאמינים שהשקט והשלווה, ה-well-being שלנו, מצוי באובייקט או בדבר שאליו אנחנו משתוקקים. אם רק יהיה לי את הסיגריה הזאת, את הקפה הזה, את החוויה הזאת, אז אני אוכל להיות בשקט, נכון? אז אני אהיה מאושר, אז הכל יהיה בסדר. אז אני אהיה, תודעתי תהיה מסופקת. אבל מה קורה? ותשוקה, שוב, לא רוצה להגיד שום דבר טוב או רע, תשוקה זה פשוט תשוקה, זה אנושי, לכולנו יש, אבל כמה תשוקה מנהלת אותנו? ותשימו לב שכשאנחנו משתוקקים למשהו, כל עוד זה בר השגה, כל עוד אנחנו מרגישים, אני תכף שם, אני בכיוון, אני הולך להשיג אותו, אז נעים לנו, אנחנו באיזשהו סוג של גיוס, מתגייסים, ווואלה, יש משהו טוב בהמשך הדרך. אבל ככל שזה כבר לא כל כך נראה בר השגה, זה נראה מחוץ ליכולת שלי להשיג את זה, משהו מפריע לי, מישהו לא נותן לי את זה, מישהו לקח לי את הגבינה, מישהו אומר לא למשהו שאני רוצה, זה הופך לאי שקט. אנחנו כועסים, אנחנו מתעצבנים, אנחנו בחוסר שקט. תשימו לב שאתם רוצים את הסיגריה שלכם, את הקפה שלכם, את הסקס שנראה לכם, ככה, וזה לא בר השגה, אז אנחנו ממש באי שקט. אתם רואים על מה אני מדבר? אני רוצה שנדבר תכלס, לא תיאוריות. כשהאובייקט התשוקה שלנו נראה שהוא לא הולך להיות מושג, שיש איזה מכשול שמפריע, במקום להיות משהו שנעים לנו, הוא הופך להיות משהו שמכעיס אותנו. אנחנו כועסים, אנחנו מתעצבנים, אנחנו באי שקט, מתי כבר תיגמר המדיטציה, מתי אני כל כך רוצה שתיגמר, עד שהיא לא נגמרת, אני לא יכול להיות בשקט. אוקיי? אז האי שקט הוא נוכח גם בהשתוקקות, שבדרך כלל אנחנו מכנים אותה דבר נהדר, חלק מהדלק והסם של החיים. וכמובן, בהלך רוח ההופכי של ההשתוקקות, שזה הדחייה, זה הדברים שאנחנו לא רוצים, אז שם בוודאי שיש אי שקט, כעס וסליגה ושיפוטיות, יש שם הרבה הרבה אי שקט. וההפך של האי שקט זה העייפות, הדלות חושים, הערפול הזה, והעייפות יכולה להיות מנטלית, יכולה להיות גופנית, זה יכול להיות מצב של אין אנרגיה, אין לי יכולת, אחר, אני מרגיש אין לי אנרגיה, יש משהו שאני רוצה אבל אין לי אנרגיה, אז הכל קורס פנימה, וזה יכול להיות מצב של מאוד אווריריות כזאת, שהכל כזה מתפזר ומתערפל, וזה מצב שהוא גם נפוץ במדיטציה, יש מישהו שלא חווה עייפות במהלך היומיים שאנחנו מתרגלים ביחד, נכון, זה מופיע, אוקיי? אז זה מופיע אגב בעיקר בימים ראשונים של תרגול, אז זה ממש סביר שחוויתם אותו שלשום, אתמול, ותחוו אותו היום, אנחנו בהתחלה של איזשהו תהליך, ומתישהו אנחנו, זה קונדישן שמתישהו עובר, יש כאלה שזה הקונדישן העיקרי שלהם, אבל זה עדיין לא אומר שזה לא משהו שבא והולך ושאי אפשר לעבוד איתו, זה לא חומה שאי אפשר לעבוד איתו, זה משהו שאפשר לעבוד איתו. והספק, כמובן, הספק, אתם מכירים, אני מספיק טוב, אני לא מספיק טוב, אני לא, המיינד שלי לא מתאים למדיטציה, אין לי יכולת להיות מרוכז, אני לא יכול להשתחרר מהסבל שלי, ספק שתוקף אותנו וגורם לנו להרגיש שאנחנו לא מסוגלים. אז זה כמובן הלך רוח שמאוד חזק, כי הוא מתחפש לאינטליגנציה, זה בא ממקום מאוד אינטליגנטי בנו, מהתבונה התאורה שלנו, זה לא סתם איזה הלך רוח שבא, זה החוכמה הכי גבוהה שלי, אומרת לי כרגע שאין טעם ואין יכולת, אז איך עובדים עם ספק? אז אני ארצה לדבר על האורחים האלה, ואני חושב לדבר על בעיקר על אי שקט, כי כאמור הוא נמצא בחלק גדול מהאורחים, וחשוב לדעת לגבי אי שקט, שכמה שהוא לא חזק, כמה שהוא לא עוצמתי וסוער, שהוא רק מצב תודעה שבא והולך. מאוד חשוב לזכור שהוא לא תמיד שם. גם אלה מאיתנו שאומרים אני היפר, אני היפר, זה לא כל הזמן ככה. יש רגעים שאנחנו לא ככה. זה תנאי, זה דפוס, זה התנאיה, זה הרגל מנטלי, שבא כתוצאה מתנאים ונסיבות, והתנאים והנסיבות יכולים להיות מה קורה בחוץ ומה קורה בפנים, ומצב הכימיקלים בגוף, והרבה מאוד תנאים ונסיבות, אבל זה לא משהו שהוא אינהרנטי לתודעה ולגוף להיות באי שקט. כמובן שאנחנו שונים, יש אנשים שהסנטר שלהם הוא ככה שקט, ויש כאלה שהסנטר שלהם, אז כמובן שאנחנו לא כולנו אותו דבר, אבל חשוב להבין שאי שקט זה בא כתוצאה מתנאים ונסיבות, ושיש לנו יכולת לפגוש אותו בפחות בלבול, בפחות ללכת לאיבוד בתוכו. וההנחיה הראשונה שאני אגיד אותה לעבודה עם אי שקט, ואני חושב שזה יהיה נכון לכל הלכי רוח האחרים, זה לדעת שזה כרגע העניין, כרגע אני חווה הרבה אי שקט. אז לדעת ולתת שם לחוויה אותי, אי שקט, עודף אנרגיה, דאגה, you name it, מה זה שמה. והדבר השני זה להביא תשומת הלב לגוף ולפגוש את זה כחוויה גופנית. כתחושות גופניות, כסערה, צונאמי, לא הייתי אף פעם בצונאמי, אבל זו מילה שהיא מאוד כולם משתמשים בה, סערה של המון המון דברים קורים באינטנסיביות גדולה בגוף. זה חשוב להביא את זה לרמה הגופנית, כי אם ברמה הגופנית אנחנו פחות הולכים לאיבוד. מחשבות מטריפות אותנו, אבל אם אנחנו, תשימו לב שכשיש אי שקט, אם אנחנו מביאים את זה לגוף, הגוף אגב יודע להירגע, אני חושב, תבדקו בהתנסות שלכם יותר מהר מאשר המיינד. זה נכון? אתם שמתם לב שכשאתם מתחילים לעשות מדיטציה, הגוף נרגע, עוד לפני שהמיינד נרגע, הגוף מוביל בהקשר הזה? שמתם לב? זה אומר לנו משהו, זה אומר לנו שיותר קל להתחיל ולבסס את הייצוב, את האיזון, את ההנחכה בגוף. גם כשהכל מאוד סוער וגם כשהמיינד סוער. זה לא בהכרח קל, אבל זה מצביע לאיזשהו כיוון. וקשה לנו להיות עם אי שקט בגוף, כי נראה לנו, כי האי שקט אומר לנו, הסיפור של אי שקט זה תזוז, תזוז, אתה לא יכול לשבת בשקט, אתה חייב. ויכול להיות שלפעמים, אם יש לנו, ודיברנו על זה אתמול באחת הקבוצות, אם יש לנו, אנחנו נניח בגל של חרדה או אי שקט קיצוני, יכול להיות שהדבר הטוב שנעשה זה ללכת להליכה מהירה, או לצעידה מהירה או לריצה, ולהפעיל הרבה אנרגיה בגוף, לתת לגוף לפרוק את עודף האנרגיה, ובעיקר לקרקע. המקום של קרקוע נורא חשוב באי שקט. אבל גם במדיטציה, אני מוצא שאם אנחנו מתרגלים מדיטציה, מדיטציה זה מקום טוב לפגוש אי שקט גופני, אם יש בנו מספיק מוכנות, סקרנות, פתיחות, ואולי אפילו ייאוש, לפעמים אנחנו צריכים להתייאש, ולהרגיש ששום דבר לא עובד, כל מה שניסיתי לא עובד, אני מעיד על עצמי שהיו לי לא מעט רגעי חסד של פריצות דרך בתרגול שלי, כששום דבר לא עבד, כל מה שניסיתי לא עבד, ואז בלית ברירה מתוך ייאוש אמרתי, טוב, מה נותר לי? להקשיב למה שהמורה שלי אמר לי. אז אני הקשבתי למה שהמורה שלי אמר לי, ויישמתי את זה, ווואו, זה עבד. כשכל האסטרטגיות האחרות שהייתי בטוח שהן יותר טובות שאני מכיר, לא עבדו והתייאשתי, וזה ייאוש לפעמים מאוד כואב, כשאנחנו באמת מיואשים, אז לא טוב לנו, אנחנו לא אוהבים להיות מיואשים, אבל אז זה רגע שאנחנו מרפים ממה שידוע לנו, כי שום דבר, כל הידוע ניסינו, לא עובד, ויש, נותנים צ'אנס לדברים שעד עכשיו לא נתנו להם צ'אנס. אז להסכים שהגוף שלנו הוא שדה שבו קורית כרגע שערה מאוד גדולה. וזה אולי הדבר המאתגר ביותר, אבל בעיניי זה נקודת המפנה. המקום או הרגע שאנחנו מוכנים, אוקיי, אני מרפא ואני נותן לגוף שלי להיות הר געש. אני נותן לו דימוי שאני השתמשתי בו, זה שדה כמו אצטדיון כדורגל, או אצטדיון גדול שבו הרבה שחקנים והרבה קהל גואש וזה, וזה בסדר. לאצטדיון אין התנגדות אם הקהל יושב בשקט או הקהל קופץ אצטדיון הוא פשוט אצטדיון. דימוי נוסף אחר שקיים זה צינור גדול שבו זורמים הרבה מים, או נהר שהוא או שקט או שלב או שוצף וקוצף, הנהר עצמו זה לא משנה, הוא פשוט מכיל, הוא המקום שבו המים עוברים לאט או מהר. אנחנו יכולים, יש לנו את היכולת לתת לעצמנו את האישור לגוף שלנו להיות רועש. זה ממש בסדר. ומבחינתי, התגלית הזאת היא הייתה תגלית ממש טרנספורמטיבית, כי גיליתי שמה שאמרתי בשיחת הדרמה הראשונה, שכשאני מסיר את ההתנגדות מאי השקט, אני מסכים להרגיש את אי השקט במלואו כחוויה גופנית, הוא מפסיק להיות כואב, הוא מפסיק להיות בלתי נסבל, הוא פשוט חוויה מאוד עוצמתית. אני אפילו לא יכול להגיד אם זה נעים או לא נעים, זה פשוט משהו טוטלי. אני זוכר את הסשנים האלה במדיטציה, שבהם זה היה, אחד מהם היה, שהיה המון המון אי שקט, כאילו כל חברת החשמל, כאילו שאתה מחובר לחשמל, ואתה ממש ככה, שזה נורא מפחיד. וסצנה אחרת הייתה, שהיה נורא חם, והרגשתי קוצים בתחת, והזעתי, והיה חם בגוף, וזה היה ממש עם הרבה שקט, זה היה בלתי נסבל עד אז. איך אפשר? אתה כולך מזיע וכולך חם, וכל הגוף קוצים וזה, ואז משהו בי זכר להרפות, לאפשר מה שאמרו לי המורים, ומשהו שם השתנה די מהר. זה לא מיד היה נעים, זה אולי לא היה נעים, אבל זה היה חוויה שלמה לגמרי, שלא חסר בה שום דבר. פשוט המון המון אנרגיה זורמת בגוף, בצורה של גלי חום, בצורה של זיעה, רטיבות, טמפרטורה, זרמים, אבל כבר לא היה משהו שהתנגד לזה, אז זה היה מצב שלם. האי שלמות זה כשאנחנו מתנגדים למשהו, אתם זוכרים, כשאנחנו מתנגדים למשהו, זה הופך את זה לבלתי נסבל. אז עד כמה אנחנו יכולים, שמופיע אי שקט, להגיד לעצמנו, בוא ננסה, בוא ננסה. לא אני אלך לרוץ, לא אני אלך, אני חס על מישהו, לא אני אכתוב מאמר, לא אני... אני אתן לעצמי את האפשרות לחוות את זה כחוויה גופנית. איך זה מרגיש אז? ובעיניי זה מפתח מדהים. תשימו לב, אני עובר נושא, אבל באותו נושא קורה לכם שאתם משועממים במדיטציה? יש הרגשה ששום דבר לא קורה? לא? מי מופיע לו רגעים משעממים במדיטציה? לא צריך לפתוח מיקרופונים, תרימו יד. אוקיי. שירה, לא משעמם לך אף פעם מדיטציה? ובחיים משעמם לך? אוקיי. אז תשימו לב מה קורה, איזה הלכי רוח, מה זה שעמום? הרי שעמום זה לא מופיע במציאות, זה מופיע בתודעה. מה שמה בלתי נסבל בשעמום? אוקיי? מציאות שלמה לגמרי, אוויר נכנס, אוויר יוצא, תחושות כאלה, תחושות אחרות, אבל בתודעה שלנו יש ציפייה שיקרה משהו אחר. אתם איתי? ואנחנו משתוקקים לציפייה, יש לנו כמיהה שהציפייה תהיה, שמשהו מעניין, שמשהו מרתק יהיה, ואז אנחנו במקום להיות עם מה שיש, הוא שלם לגמרי, אוויר נכנס, אוויר יוצא, תחושות כאלה, תחושות כאלה, אנחנו חווים את הפער בין מה שקורה לציפייה הלא ממומשת שלנו, ואז אנחנו מרגישים משעמום, ואז מה קורה לנו התוצאה של חוסר ההלימה הזאת בין מה שאנחנו רוצים שיהיה למה שקורה? מה התוצאה? אנחנו באי שקט, נכון? אתם רואים? אי נחת, אוקיי? אנחנו באי שקט, לא מספיק טוב, משעמם לי, יאללה, תביאו משהו יותר מעניין. אז שימו לב, יש פה ציפייה ויש פה תשוקה שיקרה משהו אחר, עדינה או חזקה, וזה לא ממומש, ואנחנו באי שקט, ואנחנו בטוחים שהמציאות האובייקטיבית משעממת, הבעיה היא במציאות האובייקטיבית, אוקיי? אז יופי, אז יש אנשים שכבר רואים ששעמום זה יכול להיות פריצת דרך, ואני בהחלט מאמין שכל הלך רוח שאנחנו עובדים איתו בצורה מיומנת ומפתחים בהירות כלפיו, אז זה עוזר לנו מאוד במדיטציה, ואחרי זה בעיקר מחוץ למדיטציה. אז האם אנחנו יכולים פשוט לדעת שישנה ציפייה, ישנה השתוקקות למשהו, וכרגע יש אי שקט, ואני מתמסר לאי שקט, אני נפתח לאי שקט, אני לא הופך את האי שקט לבעיה. הבעיה בדרך כלל עם כל הלכי הרוח, זה שאנחנו נותנים להם כוח להחליט בשבילנו. הם קובעים מה יהיה. באותו רגע, ואגב אנחנו עושים את זה רוב הזמן, הלכי הרוח שלנו, הרגשות שלנו, הם אלה שמחליטים בשבילנו מה יהיה. אני לא אומר שזה טוב או רע, אני רק אומר שזה מה שקורה רוב הזמן. וכשזה קורה, אז אין לנו באמת חופש. אז מי שבא לבית זה הרגש או הלך הרוח הזמני שמופיע. ואנחנו לא, אין לנו באמת בחירה ואין לנו חופש, כי מופיע הלך רוח כזה, אז אני כזה, מופיע הלך רוח כזה, אז אני כזה. אז באיזשהו מקום אנחנו מתבלבלים ברגשות, בהלכי רוח, ונותנים להלך הרוח, שהוא זמני, שהוא בר חלוף, שהוא בתוצאה מתנאים ונסיבות, לנהל אותנו. הוא הופך להיות בעל הבית. ואנחנו במדיטציה, בעיניי, מבחינה, במובנים רבים, מדיטציה זה לקחת בעלות, לשקם את יכולת הבחירה שלנו, ולבחור בצורה שהיא נבונה עבורנו. ולבחור בצורה שהיא נבונה עבורנו, זה אומר לדעת מה שמופיע כרגע, זה שעמום, זה ציפייה, זה השתוקקות, זה אי שקט, אבל האם אני יכול לארח את זה מבלי לתת לו לנהל אותי, מבלי שהוא קובע מה יהיה. ואז במסורת יש דימוי או מושג שמשתמשים בו, שאתם מכירים, לזכור שהלכי הרוח באים והולכים, ולהתייחס אליהם כמו אורחים, אורחים בתודעה. אם אנחנו יודעים לארח טוב אורח, אז אין איתו בעיה. אם אנחנו מתבלבלים שהאורח הוא בעל הבית, הלך עלינו. אז אנחנו לומדים להיות מארחים טובים, ומארחים זה לפתוח את הדלת, אהלן וסהלן, כל הגוף שלי פה לרשותך, כל, מכף רגל ועד ראש, אתה יכול לרקוד את הריקוד שלך, אני פה, אני איתך, אני שם לב איזה ויברציה, איזה אנרגיה, איזה טמפרטורה, אבל אני לא מזדהה איתך. אני לא עושה את הטעות האותי של לקחת משהו שבא והולך ולהגדיר את עצמי, זה אני, זה שלי. ההזדהות, אם אתם זוכרים את השיחה, בערב הראשון אמרתי שיש שלושה סוגים של אחיזה. אנחנו נאחזים בנעים, אנחנו דוחים וכך נצמדים ונאחזים בלא נעים, אז ההשתוקקות מייצרת אחיזה, הדחייה מייצרת אחיזה, והסוג השלישי זה הזדהות. כאשר אנחנו לוקחים בעלות על משהו שבא והולך, על משהו שאין לו קיום עצמאי, דרך זה שאנחנו אומרים זה אני וזה שלי, אז אנחנו אוחזים בזה גם כן. כי אם האי שקט זה אני, אם השעמום זה אני, אם הכעס זה אני, אז זהו, אז הוא מנהל אותי. אז אין לי כבר, מצד שני הכעס בא והולך, האי שקט בא והולך, החרדה באה והולכת, הבושה באה והולכת, חוסר השביעות רצון בא והולך, אז לא להגדיר את עצמנו ולא ליצור זהות מתוך משהו שבא והולך. אנחנו לא צריכים לעשות את זה. זה מאוד מבלבל, אבל זה גם מאוד מאוד משחרר. וככל שלא נסתכל על זה כתיאוריה שצריך להאמין בה, ממש, זאת לא תיאוריה שצריך להאמין בה, זאת הנחיה שכדאי ליישם אותה, וככל שניישם אותה, אנחנו נראה עד כמה היא מועילה לנו, שנוכל להסתכל על הכעס רק ככעס שבא מבקר אותנו, ולא ליצור זהות, אני זה הכעס, הכעס הוא שלי, הכעס הוא מי שאני, אני זה העצבים, אני זה הדיכאון, אני זה החרדה, שלא נעשה את זה, אז יהיה לנו יחסים יותר משוחרים, וניתן לדבר הזה לבוא ולרקוד, אבל הוא גם יוכל ללכת, כי אנחנו לא מחזיקים אותו דרך התנגדות, דרך אחיזה ודרך הזדהות, אז הוא בא והולך, כמו שהוא תמיד עשה. Okay? הסיבה שהלכי רוח מסוימים נשארים המון זמן, שרגשות מסוימים נשארים הרבה זמן, במידה רבה, אני מציע לכם, זה בגלל שאנחנו מזדהים איתם ומתנגדים להם, ואז זה נתקע, משהו שאתה לא נותן לו לזרום, נתקע, והוא פה, והוא פה, והוא פה, והכעס, והשיפוטיות, והבושה, והזה, כי זה אני וזה שלי, וכי חס וחלילה שזה לא יהיה, אז זה נתקע. ולחליפין, תשימו לב, שרגעים מאושרים, רגעים שמחים, חולפים יותר מהר. אוקיי? דוגמה דבילית, אבל בעיניי מצוינת, צחוק. שאתם צוחקים. כמה זמן נשאר הצחוק? יש כאלה שיגידו, תלוי על איזה סם אתה, אבל כשאנחנו לא על סם, כשאנחנו ברגיל שלנו, משהו מצחיק אותה, אנחנו צוחקים, נהנים, איזה יופי, איזה יופי, וזה עובר, אוקיי? ולמה כעס, משהו שמכעיס אותנו גם כן, משהו יצחיק אותנו, משהו יכעיס אותנו, למה כעס נשאר כל כך הרבה, וצחוק נשאר כל כך מעט? מה ההבדל? שניהם באו, תנאים ונסיבות, אחד יצחיק, אחד יכעיס, בכעס אנחנו נאחזים, כעס אנחנו מתנגדים לו, לא רוצה, וזה לא בסדר, ואסור להרגיש ככה, וזה כך, אז הכעס נשאר ונשאר ונשאר, כי אנחנו מתנגדים לו, וצחוק בא, וצחוק הולך, לא מתנגדים לו. אז בעיניי ככה זה עובד, ואני מציע לכם, ממש כהנחיית מדיטציה, לראות איך אתם יכולים לקבל, לפגוש את הרגשות ואת הלכי הרוח שמבקרים אותנו ביחס הזה, שזה אומר, אם אני אנסה לקצר ולתמצת, לזהות, לדעת מה מופיע, לדעת שהופיע כרגע אי שקט, לדעת שהופיע כרגע ספק, לדעת שהופיע כרגע דאגה, לדעת שהופיע כרגע כעס, לדעת שהופיע כרגע מה שלא יהיה. להרגיש את זה בגוף, להעביר את תשומת הלב לגוף, איפה זה מרגיש בגוף, לתת לגוף את החופש להרגיש, להכיל, לתת לדבר הזה לזרום. כעס, איפה הוא מרגיש הכעס? מועקה, דיכאון, חרדה, איפה זה מרגיש בגוף? איך זה משפיע על הנשימה? איך זה משפיע על בטח הזה? איזה טמפרטורה שם? הנשימה כבדה יותר, שטחית יותר, קצרה יותר. אז יש לרגשות, רגשות זה משהו שמורגש, אז איך זה מרגיש בגוף? האם אני יכול לתת לעצמי את האישור להרגיש את זה? גם שזה מקובץ, גם שזה כואב, זה עדיין משהו שהוא חי, שהוא רוטט, שהוא משתנה. האם אני יכול לתת לזה את החופש להשתנות ולהרגיש איך זה משתנה, איך זה רוטט, איך זה... אפילו שזה מרגיש רק כמו איזה מועקה פה, בבטח הזה שכבר תקועה לי חודשים ושנים, זה גם בא והולך, יש פעמים שזה לא שם, ויש בזה חיים. ואם אני נפתח לזה, ואם אני מאפשר לזה באמת להיות, ומאפשר לזה, אז יהיה לזה עוד יותר חיים, זה ירגיש עוד יותר מפחיד, עוד יותר כואב, עוד יותר מעיק, עוד יותר לוחץ, אבל ככל שאני אשחרר את היחס שלי אליו, אז יהיה לזה גם יותר חופש. ומשהו בי פחות יתנגד לזה, ו... זה צעד בכיוון הנכון, למרות שאין פה הבטחה לפריצת דרך כל פעם שנעשה את זה. אבל זה בהחלט בכיוון הנכון. אז לאפשר לזה להיות. ולפעמים מה שיקרה, כשנאפשר לרגש להיות, לזרום יותר, להרגיש יותר, אז גם המחשבות יגברו. הסיפורים יגברו. ויכול להיות שהם גם ישתנו, אז אולי זה יהיה מפחיד יותר, אולי זה יהיה כואב יותר המחשבות, אבל מה שהבנו ברמה הגופנית, אנחנו יכולים להבין גם ברמה המנטלית, שגם מחשבות זה בסדר. והאם אני מוכן להקשיב למחשבות, לסיפורים הכי נוראים, השדים הכי אפלים ומפחידים בתודעה שלי, ה-worst case scenario יופיע. אני לא שווה שום דבר, אני מסכן, החיים מסוכנים, החיים זוועתיים, להקשיב לכל הסיפורים האלה באותה הקשבה שהקשבתי לכאב ולאי שקט ולכעס, אותה הקשבה שנותנת להם את החופש, זה בסדר, הסיפורים האלה שם, אנחנו לא ממציאים אותם, הם שם, אם אני לא מתנגד אליהם, ואם אני רואה אותם באותה בהירות שאני רואה את הזה, אני אגלה שמה שהיה הכי מפחיד זה לפגוש אותם. וברגע שהסכמתי לפגוש אותם, זה כבר פחות מפחיד. כמו הילד שמסויט מחלומות על דרקונים ומחשפות, וכשאימא שלו אומרת לו, יש אימהות כאלה, שאומרות, איך זה נראה בדיוק? איך נראו העיניים של הדרקון? איך נראו הפנים שלו? והוא אומר, לא ראיתי, לא יודע, זה היה נורא מפחיד, זה היה בחושך, ראיתי רק את הלבן בעיניים. ונותנים הנחיה, תסתכל עוד פעם, כשיש לך חלום כזה מפחיד, תסתכל לו באמת איך נראה, איך הפרצוף שלו נראה. וככל שאנחנו מוכנים להסתכל לילד, להסתכל למפלצת, לשדים בפנים, ולראות איך נראים, אז הילדים מספרים, ואנחנו נגלה שזה פחות מפחיד. שיש משהו אנושי גם בדבר המפחיד הזה, ושזה בסדר, זה בסדר להרגיש פחד, זה בסדר להרגיש שהחיים הם ללא שליטה, שהעתיד יכול להיות מאוד מסוכן, ושדברים נוראים יכולים לקרות, זה בסדר להרגיש את זה. הקושי העיקרי, אני מאמין, זה להסכים להרגיש את זה. כשאני מסכים להרגיש את זה, אז אני מבין, כן, זה סיפור קיצוני, באמת החיים לא בטוחים, באמת יכולים לקרות דברים נוראים, אבל זאת רק אפשרות אחת מבין אלף ואחד דברים אפשריים. בדרך כלל, כשיש משהו שהוא נורא מפחיד, הוא תופס הרבה נפח בתודעה, כי הוא הדבר המפחיד ביותר, אז אני כל הזמן הולך לשם, כי לזה אין לי פתרון. אבל כשאני מסכים לפחד, כשאני מסכים ל-worst case scenario הזה, אז איכשהו זה מתאזן, וגם משהו בי זוכר שזה רק אפשרות אחת מבין אפשרויות אחרות. כן, יש אפשרות שנמות, יש אפשרות שנחלה, זאת אמת, אנחנו באמת נמות, באמת נחלה, באמת ניפרד, אומר לנו הבודה, אומרת לנו הדרמה, זאת אמת, אבל זה לא בהכרח מה שקורה כרגע. וככל שאני מסכים להכיל את ה-worst case scenarios לתודעה, אז הם מקבלים פרופורציות, ואני רואה שיש עוד הרבה אפשרויות אחרות. זה כמו דוגמה, אולי מצחיקה, אבל בעיניי היא, אתם זוכרים שהייתם בתיכוניסטים, והיה לכם, קמתם בבוקר והלכתם לראי וראיתם חצ'קון על הפנים? זוכרים את ה... האם, אז כשיש לנו חצ'קון על הפנים, האם אנחנו רואים פנים, או שהדבר היחידי שאנחנו רואים זה את החצ'קון? נכון? אנחנו כבר לא רואים עיניים, כבר לא רואים חיוך, כבר לא רואים אף, כבר לא רואים שום דבר, רואים רק חצ'קון. התודעה נאחזת בדבר המפחיד ביותר, בדבר המכוער ביותר, בדבר הבלתי נעים ביותר, והיא מנפחת אותו, זה מה שהתודעה עושה, כשאנחנו נאחזים במשהו, הוא מתנפח בתודעה שלנו, ואז יש רק את זה, יש רק את המחלה האינסופית, יש רק את ההבדלה, אני לא אוכל פרנס, אני הומלס, אני אזרק לרחוב, יש רק את אף אחד לא אהב אותי, אף אחד אף פעם לא אהב אותי, זה באמת נכון, זה ה-worst case scenario. וכשאנחנו רואים את זה ולא מתנגדים לזה, אנחנו אומרים, אוקיי, זה באמת סיפור לא נעים, זה בסדר, אבל עכשיו אני מבין שזאת רק אפשרות אחת, זה לא הדבר היחידי שיכול לקרות, יש הרבה אפשרויות אחרות, ואז משהו בי מתאזן. כשאני מבין שזאת אפשרות, ויש עוד אפשרויות, אפשרויות שאנחנו נהיה בסדר. יש אפשרויות שכן נהיה בריאים, שכן נחיה עוד כמה שנים, שכן נאהב, שכן אוהבים אותנו. נראה לנו שאף אחד לא אוהב אותנו. לא, יש גם אנשים שאוהבים אותנו, אפילו כרגע. אז כשאני נותן מקום לסיפורים הכי קשים, את החופש להופיע, אז אני אפילו לא עושה שום דבר, אבל משהו בי מבין שזה רק דפוס מאוד עמוק, זה איזשהו אמונה מאוד עמוקה, זה איזשהו פחד מאוד עמוק, משהו בנו יודע לעשות לתת לדברים את הפרופורציות הנכונות, ואנחנו פחות מפחדים, פחות כועסים, יותר קרובים לכעס, יותר קרובים לבושה, יותר קרובים לפחד, אבל זה פחות מנהל אותנו. ואנחנו מוצאים חופש, בזה שאנחנו מוכנים לפגוש את זה, יודעים להרגיש את זה, יודעים להכיל את המחשבות, וזוכרים לא להזדהות עם זה. זוכרים שזה רק רגש שבא והולך, זה רק הלך רוח שבא והולך, זה רק מחשבה שבא והולכת. אז יש לנו, מתפתחת בנו בהירות לפגוש את הדברים הכי קשים שמפחידים אותנו, ואנחנו לאט לאט לומדים שיש דרך להיות איתם, אז זה דרך אמצע, שימו לב, זה לא לדחות אותם, זה לא להגיד לא, 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 וזה לא להגיד כן, 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 אתה זה אני ואתה זה האמת, זה לארח, להרגיש, לפגוש, להגיע לאינטימיות, אבל לא להזדהות איתם. לא לתת להם את הכוח שהם זה אנחנו, כי הם באים והולכים ואנחנו כאן. אז בוא נשב כמה דקות.